ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש ישעיהו בפרק ט פסוק ז. אחרי שהנביא סיפר לנו שעומד לקום מתוך בית דוד ילד שהוא בעצם לפי כל התיאורים משיח, הוא מספר לנו על כל הצרות שעומדות להיות לפני כן מבחינת חבלו של משיח. חבלו, כוונה, חבלי לידה. לפני הופעת האור הגדול של בית יהודה, דרך חזקיהו מלך יהודה שצריך היה בעצם להיות המשיח, יש נפילה של ממלכת ישראל ושינוי גיאופוליטי כולל בתוך הממלכה. כך שמבחינה מסוימת, אשור, שהוא הכוח העולה במזרח התיכון באותם הימים, נועל את הפונקציה של גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? כלומר, מנהיג, כלומר, אימפריה שמשנה את סדר העולם, והוא מנסה את כוחה להשתלט על הכל, והדבר המובן מאליו הוא שהכוח העיקרי שמגוג ינסה להילחם נגדו זה ישראל, משום שישראל מהווה את האלטרנטיבה של ההגמוניה הפוליטית רוחנית של אשור. לכן יש מלחמה כזאת באחרית הימים בין שתי טענות להובלת האנושות. הטענה של גוג ומגוג ומולה הטענה הישראלית, אפשר לומר. זה פחות או יותר הרקע של מה שקורה כאן. זה לא התממש בימי ישעיהו. כלומר, חזקיהו לא נהיה משיח ואשור לא נהיה גוג ומגוג. אבל התבנית הזאת מתבססת כאן במאורעות של ימיו של ישעיהו הנביא. בואו נראה מה שאומר כאן הנביא בפרק ט' בפסוק ז'. דבר שלח אדוני ביעקב ונפל בישראל. כלומר, כאן מדובר על נפילתה של ממלכת הצפון. וידעו העם כולו. אפרים בדרך כלל, הוא היה זה שהיה מעמיד את מלכים. מלכות הצפון היא מלכות אפרים. ויושב שומרון, הבירה של ממלכת אפרים. בגאווה ובגודל לבב למור. כן, מה הם חושבים בגאוותם ובגודל לבבם? לבנים נפלו וגזית נבנה. שקמים גודעו וארזים נחליף. על מה מדובר? היו שושלות מלכים באפרים. שנפלו. כן? השושלת של בית ירובעם, אחר כך בית עומרי, ואחר כך בית יהו. אז זה שנפלו השושלות האלה בשומרון, אצל פקח בן רמליהו, מתחילים לומר שעכשיו תקום מלכות באמת רצינית, חזקה מאוד. כן? אמנם לבנים נפלו, אבל לבנה זה לא כזה חזק. גזית, זה חזק, וגזית נבנה. שקמים גודעו, ארבע ארזים נחליף. זאת אומרת, אנחנו נשים משהו יותר חזק מן השקמה, נשים ארזים. ויסגב השם. אז בזמן שהם אומרים כל הדברים האלה, אנחנו אומרים רבות מחשבות בלב איש, ואז את השם יתקום. ויסגב השם את צרי רצין עליו. מה זה? יסגב להרים. את צרי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך. זאת אומרת שמתחיל עכשיו כוח גדול לעלות, שישמיד את רצין. מאחר ורצין ייפול, גם לאפרים אין יותר משענת, ואז יהודה תנצל. ארם מקדם. מה? לא מדובר על יהודה בכלל. לא מדובר על יהודה. נכון. זה ראינו ש... לא. כפי שאמרנו בתחילת השיעור, היו שושלות באפרים. שושלת ירובעם, ושושלת עומרי, ושושלת יהו, שהיו שושלות חזקות, והם נפלו. נפלו, אגב, בדרך כלל בידי ארם. ופתאום בממלכת ישראל, בימי פקח בן רמליהו, מתחילים לחשוב, אנחנו נבנה משהו יותר טוב. השושלות שנפלו היו לבנים. אנחנו נבנה עכשיו גזית. ממלכה חזקה. בין היתר. כן, ודאי, ודאי. הם רוצים עכשיו לאחד את הממלכה, לבנות ממלכה של גזית. כן? בעזרת רצין. אין להם עניין להשמיד את יהודה. ברור שהם רוצים לכבוש. הרי מה אמרו? נעלה ביהודה ונקיצנה ונמליך המלך בתוכה את בן טוב אל. נכון? או טוב אל. זאת אומרת שהם לא רצו להשמיד. הם לא מונגולים. כן? המונגולים כל מקום שהם הגיעו, דבר ראשון עשו, השמידו את האוכלוסייה. למה שהם יחשבו שיהודה מרדו? הם מרדו ביהודה הרי. הם מרוב, אז מה? אתה יכול לבנות תיאוריות. אז זה לא יעזור לנו להבין את הפסוקים. אתה לא יודע. אז אני מציע לך לקרוא את ספר מלכים. ובספר מלכים ברור לחלוטין שהם רואים את עצמם כבני אותה אומה המחולקת לשתי מדינות. בסדר? טוב. אז אם כן, אז הם אמרו, לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גודעו וארזים נחליף, ויסגב השם את שרי רצין עליו. כלומר, את כל אויביו של רצין, שזה בעצם אשור, ארם מקדם. עכשיו, הנביא פונה אל ממלכת ישראל. הוא אומר, היו לכם הרבה צרות וזה לא גרם לכם לחזור בתשובה. הייתם צריכים להבין, הרי שכל הצרות באו, בגלל שהשם כועס עליכם. היה לכם ארם מקדם, ופלישתים מאחור. איפה זה אחור? מערב. אחור זה מערב. קדם זה מזרח. אז הדרום, ימין, והצפון, שמאל. נכון? אז ארם מקדם ופלישתים מאחור, ויוכלו את ישראל בכל פה. בגלל שאדם מסתכל על עליית השמש. כן, זה האדם בתוך החושך מחפש איפה האור. אז הוא מסתכל קדימה, לכיוון מזרח. מה? כן, אבל אדם שנמצא בחושך, הוא מצפה לאור. אז הנקודה שאליה הוא פונה תחילה, זה הצד המזרחי.
זה מקור פגני בעצם?
זה מקור אנושי. לא יודע אם זה פגני. זה אנושי. מה? זה, לכן אמרתי לך שזה לאו דווקא ההעלאה, זה דבר טבעי שאדם פונה לכיוון מזרח, הוא מספה לאור. האם הדבר הזה גורם אצלו לחוויה פגנית או לא? בעיה שלו, אבל זה לא המקור, זה לא קשור להגדרה של, של הכיוונים האלה. כן, קדימה זה קדם, ותימן זה ימין. כן? ארם מקדם ופלישתים מאחור. ויוכלו את ישראל בכל פה, בכל זאת, לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. מדוע? כי העם לא עשה תשובה. מה שנקרא, והעם לא שב עד המכהו, ואת השם צבאות לא דרשו. צריכים להבין שהמכה איננה מפלישתים ומארם, היא מאת השם, והם לא חזרו בתשובה. אז מה יהיה? אז יכן יהיו עוד צרות. מה יהיו עוד צרות? ויחרט השם מישראל, ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד. בואו, מה זה? מה רצית? השם צבאות, זה כאן הכוונה כמו בכל מקום. לא, כלומר, אתה שואל, מה השם צבאות פה? אז מה, לא שונה מי? אז אתה שואל מה פירוש המילה השם צבאות? בכל מקום, לא רק פה. כן, בכל מקום, השם צבאות פירושו אלוהי המדינה. אלוהי המדינה. מתי לראשונה בכלל השם הזה מופיע? במשפחה של חנה. זה של שמואל. כן? ועלה האיש ההוא, אלקנה, כן? האבא של שמואל, מימים ימימה להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בשילו. כמו כן גם חנה, אשתו, אומרת השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. אומרים חז"ל במסכת ברכות, מיום שנברא העולם לא היה מי שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה ואמרה השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. למרות שכתוב לפני כן שבעלה היה עולה לסבוח לשם צבאות, אז כנראה שהוא למד את זה מאשתו, שלקדוש ברוך הוא קוראים שם השם צבאות. ומה היא אומרת? השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. אמרו חז"ל, אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? יש לזה תנאי, שתראה בעוני עמתך. למה? כי אם תראה בעוני עמתך ונתת למתך זרע אנשים, כלומר את שמואל שהוא זרע המושך שני אנשים שהם שאול ודוד, אז תקרב בשם השם צבאות. זאת אומרת, היא רואה את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הפוליטיקה הממלכתית. כן, זה המשמעות של השם צבאות. בסדר? כן. כך הסברנו כבר בתחילת הספר. ולכן לא הבנתי מה היה החידוש בשאלה. כן, בבקשה, בנימין. כן, טוב, בבקשה, דניאל. אתה שואל הרבה שאלות. אתה שואל מה זה ראש וזנב, מה זה כיפה והגמון, ומה המשמעות של כל המשפט הזה. שלוש שאלות. וואו, זה הרבה שאלות. אז בוא נלך עוד פעם. ויחרט השם מישראל ראש וזנב. האם אתה יודע מה זה ראש וזנב? כן, אז למה אתה שואל? הוא יסביר את זה בעצמו. הנביא בעצמו יסביר. כן? הוא יסביר את זה בעוד פסוק אחד. עכשיו, אתה צודק, אתה צודק. אבל לי יש ידיעות סודיות. כיפה והגמון. מה זה כיפה והגמון? כיפה זה כפשוטו, מה שלמעלה. זה יכול להיות סוג של צמח שקוראים לו כיפה. אבל לכל פנים זה צמח עם כיפה. כן? מה? כיפה זה יכול לכל העולם, כן? מושל בכיפה וכדומה. הגמון זה סוג של צמח. משון, כמו הגומה, פפירוס. אבל מה שאני יודע באגמון זה שהוא כפוף. לעומת הכיפה שהיא עולה, האגמון הוא כפוף. איך אני יודע? פסוק מפורש בישעיהו, על החוף כאגמון ראשו. כן? אז זה צמח כפוף. אז זה אחד, ראש, כיפה, זנב, אגמון. זה כאילו שני דימויים, אחד, כן, זה שפה בתחילה של בעלי חיים, אחרי זה של שפה בוטנית, של צומח. מה? עכשיו, כל זה משל לאנשים. לאיזה אנשים? הנה, הנביא עשה לנו טובה. זקן ונצו פנים הוא הראש, ונביא מורה שקר הוא הזנב. כלומר, גם ההנהגה הפוליטית וגם הרוחנית. כולם יקרתו. זקן, נשאו פנים. ונשאו פנים, שהפנים שלו מורמות. הגרא אומר שזה מי שיש לו מעשים טובים. זקן זה חכם, נשאו פנים במעשים. כי הם אנשים רעים, הם לא עושים את העבודה שלהם. למה הם לא עושים את העבודה שלהם? הם נותנים חינוך גרוע. כן? זה מה שכתוב. מיד אחר כך, ויהיו מאשרי העם, אל מי שהיה צריך ליישר את הדרך של העם, מטעים. ואז התוצאה, ומאושריו מבולעים. אלה שהיו צריכים לקבל את הישרה, ניזוקים, כן? למי שיבולע לו, כוונה שהוא ניזוק. כן? נתנו להם חינוך גרוע. על כן, אז כל המדינה כבר רקובה. אין תקווה. כלומר, כל זמן שראשי העם נותנים חינוך גרוע, אז כל המדינה כולה, אין לה סיכוי. על כן, על בחוריו לא ישמח אדוני. ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע. כן, זאת אומרת, מה זה בחוריו לא ישמח? בערך כלל, מתי בחורים שמחים? בחופתם. אז הם לא יזכו לזה. מה? כי יהיו הרוגים. יהיו מלחמות קשות. כן? ואז ממילא, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. כי, למרות שהיה ראוי לרחם, כי כולו חנף ומרע. וכל פה דובר נבלה. בכל זאת, כלומר, זה חברה ירודה. בכל זאת, לא שווה פה, ועוד ידו נטויה, לא גמר. למה? כי הם לא חזרו בתשובה. אתם רואים שיש פה מוטיב שחוזר על עצמו. הוא חוזר על עצמו 4 פעמים. כי בערה כאש רשעה, שמיר ושייט תאכל, ותצת בסבכי היער, ויתאבכו גאות עשן. מה יש פה? קודם כל, הדימויים הם פה של אש. נכון? דימויים של שריפה. אבל מה שמיוחד כאן בדימויים, מה שורף? בואו נראה עוד פעם. כי בערה האש רשעה. אז מה האש המחלה? הרשעה עצמה היא האש שמחלה את המדינה. מובן? טוב. שמיר ושייט תאכל. טוב, זה טבעי שאש שורפת שמיר ושייט. כן? אז למי כאן... מה?
זה קוצים.
זה קוצים, ברור. כן?
כי תצא אש
ומצאה קוצים ונאכל גדיש. כן, אומרים חז"ל, אין פורענות בעל העולם, מילה מפני הרשעים, שנאמר, כי תצא אש ומצא קוצים. והלוקים בתחילה הם הצדיקים, שנאמר ונאכל גדיש. לא ואכל גדיש, אלא ונאכל. כבר הגדיש נאכל ראשון. כן. אז גם פה, כי בערה כאש רשעה, שמיר ושייט תאכל. מי זה השמיר ושייט? הרשעים, יפה. ותצת בסבכי היער. סבכי היער זה כבר המנהיגות, האנשים החשובים. והתאבכו גאות עשן. אף אחד לא יודע מה זה והתאבכו. היום יש המילה מודרנית אובך. כן? להגיד שמיים כאלה קצת אפורים, נקרא אובך. אבל יש אומרים ש... זה מלשון בחיים, יש מלשון, בקיצור לא יודעים מה זה. כמובן שיש עשן, אחד לא יודע מה זה. גאות עשן, זה כמובן כמו עשן שעולה, זאת אומרת, כולם ידעו את זה. כלומר, לא רק בתוך ישראל יוודע הדבר, בעולם כולו יוודע. כן, והיית בחור, גאות עשן, בעולם כולו יוודע הקלקול הזה. זאת אכן מילה יחידאית, לכן לא יודעים מה פירושה. ברור, בעברית מודרנית השתמשו בשורש הזה לכל מיני דברים. כן? גם לביטוי התאבכות בפיזיקה, נכון. אבל זה התחיל מפה. לך תדע למה התכוון הנביא כשהוא אמר את המילה הזאת. בסדר? למשל, רש"י אומר שהאלף מיותרת. הוא אומר לשון בכה. כן? בכה זה נבוך, לשון נבוך. כן? בעברת השם צבאות, נעתם הארץ ויהי העם כמאכולת אש. איש אל אחיו לא יחמול. מה? מה אתה רוצה? אצל רש"י יש שיטה בדקדוק שהיא שונה מהשיטה המקובלת היום. היום אנחנו הולכים לפי שיטת רד"ק. שהיא בעצם השיטה של רבי יונה אבן ג'נח, שהיא השיטה של רבי יהודה חיוג'. לפיה השורשים הם שורשים של 3 אותיות. זה השיטה שלומדים אותה לבגרות. אבל השיטה הקדומה יותר, של רבי מנחם בן סרוק, ושל דונש אבן לברת, היא שהולכים לפי שורשים של לפעמים אות 1, 2 או 3. לכן רש"י אומר, כל פעם שהוא רואה אות מהאותיות החלשות, הנופלות, הוא מוציא אותה מהשורש. למשל, בתולותיה נוגות והיא מרלה, אומר רש"י, נוגות מלשון יגון ורק הגימל שורש. לכן לפי רש"י, השורש מוץ, מצא, מצץ, כל אלה הם אותו הפועל. ונמצא דמו על קיר המזבח. יעיין כבודו, איך שרש"י שמה מביא פסוקים שונים. עכשיו נשאלת השאלה, פסוקים שיש בהם שורש מוץ, מצץ, מצא וכו'. נשאלת השאלה, מי צודק? האם רד"ק או רש"י? מבחינה צורנית, רד"ק צודק. כלומר, המבנה של השפה בנוי אכן לפי כללי הדקדוק של רד"ק. אבל מבחינת הגניוס של השפה, זה רש"י שצודק. כלומר, יש תמיד קשר אסוציאטיבי בין שורשים דומים. והפסיכואנליזה תוכיח. נכון? לכן, כשאני אומר מילה שדומה למילה אחרת, אצלי זה הולך ביחד. למשל, אכל, קילה. כן? לאכול ולחלות. אף על פי שזה שורש א' כף למד, וזה כף למד ה', אבל יש דמיון. כן? או גלה, גלל, גאול, כן? זאת אומרת, כל הדברים האלה, יגל, גילה, כל אלה הם קשורים זה לזה מבחינת הנפש. ולכן רש"י צודק שהוא רוצה להסביר איך השפה בנויה. במיוחד בישעיהו זה עובד טוב. זה פרויד, כן, אמרתי פסיכואנליזה. נכון. כן, רש"ר הירש גם כן הלך בכיוון כזה. אפילו בצורה קצת קיצונית. אבל למשל, תראו את כל המילים שיש בהם, למשל, היי רש, כן? בהיר, כן? בהר, כן? דהר, זוהר, תוהר, צוהר, כן? סהר, כן? אנחנו רואים שיש איזה דמיון. פרש, כן? פירוד, פרה, פרר, כן? פרש, פרע, כן? פרץ. כן, כן. אז זאת אומרת שיש בהחלט פרה, כן? אז יש היגיון בדבר הזה, אולי בהתהוות של השפה, ההתהוות של השורשים, בהחלט אפשר לסמוך פה על העיקרון של רש"י. אז לכן יש כן שייכות בזה, כן.
זה מה שנובע לשפה כתרבות שהעם מפתח, זאת אומרת...
כן, ודאי, איך שפה מתפתחת, איך שפה נולדת.
אני חושב דווקא בעברית,
שבעברית זה שפה יותר שורשית. אני לא יודע, זה בהרבה שפות זה כך. הרבה שפות, כן, זה, יש מחקר שלם של שורשי השפות, מנסים לשחזר את השפות שקדמו לכתב, כן, הרי כל השפות שאנחנו מכירים, הכתובות, זה מאז המצאת הכתב. מדובר בערך לפני 4,000 שנה. אבל מה לפני כן? כן? הרי כשהשפות התחילו להיכתב, הן כבר היו בנויות. אז יש לנו בעיה, איך היו השפות לפני שהן היו בנויות. אז יש כל מיני תיאוריות שבנינות מסביב לזה. כן. מה אתה אומר? חומסקי, כן, ודאי, אב ובנו, כן. שלום, שלום כבוד כולם, פשי, יפה. הנביא אמור להעביר מסרים לעם ישראל. מדוע מסרים מורכבים וסבוכים וצריך עוד לפענחם? מדוע לא לדבר בצורה פשוטה? נאמר ככה, הנביא דיבר בשפה, שבוודאי הם הבינו יותר מאיתנו, כלומר, בוודאי הוא דיבר בעברית של בני דורו. דבר נוסף, הנביא דיבר בשפה שרצו לשמוע. כן? כלומר, זה כמו שירה. אנשים רוצים לבוא לשמוע שירה. אז אם הנביא מדבר בשפה של השוק, לא ישמעו. מדבר בשירה, ישמעו. אפשר לדבר על זה שזה ברוח הקודש. מה זה גניוס של השפה? ומהם משמעות האותיות אינדיבידואלי, לא לפי ראש מילים? טוב, מה זה גניוס של שפה? הכוונה שלכל שפה יש איזו אמירה. יש איזה מין מסר שמתבטא דרך אוצר המילים וצורת הדקדוק שלה. וזה מועבר בצורה לא מפורשת, אבל חזקה מאוד. למשל, עברית, שם הפועל, באיזה אות מתחילים אותו? למד, נכון? שם הפועל תמיד מתחיל בלמד בעברית, נכון? אתה איתי? אתה מסכים איתי?
כן, כן.
אני מקשיב. לא, אני שואל אם אתה מסכים, לא אם אתה מקשיב.
מקשיב.
אבל לא שאלתי אם אתה מקשיב, אני שאלתי אם אתה מסכים.
מסכים תמיד.
כן?
אז
אני אתחיל להגיד עכשיו רשימת ספר טלפונים, אתה גם תסכים. לא, אבל זה בדיוק הבעיה, שאנחנו עכשיו רוצים גם שתבין. אז שם הפועל מתחיל בלמד, מקובל עליך. כן, למה הוא מתחיל בלמד? זה לשון עתיד, כן? כלומר, אני רוצה ללכת. ללכת, הכוונה זה לשון עתיד. הלמד זה לשון עתיד, יש לזה כמה ראיות שלא ניכנס למה עכשיו. גם באנגלית זה כך. כל פועל, כל שם פועל מתחיל באות, במילית to, נכון? To do, to go. to eat וכולי. זאת אומרת, יש פה איזה משהו ששייך לגנוס של השפה העברית. לעומת זה, בשפות אחרות, הרבה פעמים שם הפועל הוא הווי, לא עתידי. זאת אומרת, שפה שמדברת כלפי העתיד, היא מבטאת מסר אחר ביחס השקפת העולמה מאשר שפה שמדברת בשפה הובית, למשל, בלשון הובית. עכשיו, מה זה המשמעות של האותיות אינדיבידואלי, לא לפי ראש מילין? אני לא יודע מה יש בראש מילין, אבל אני גם לא מבין בזוג מה זה האותיות אינדיבידואלי. האם אתה מתכוון לאותיות שמרכיבות את המילה אינדיבידואלי? א', י', נ', ד', י', ו', י', ד', ו', א', ל', י'. לומר את האמת, אני פטור מלפתור את כל הבעיה הזאת, כי המילה, האות א', הראשונה והשנייה במילה אינדיבידואלי, זה מספיק להסביר פעם אחת, לא צריך להסביר פעמיים. וכן, היוד מופיעה 1, 2, 4 פעמים במילה אינדיבידואלי. אז השאלה היא, מדוע אתה לא רוצה גם שזה יהיה לפי ראש מילין? אני לא יודע, לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. טוב, נזכה פעם להבין מה שאתה רוצה. מה? יש ספר ראש מילין של הרב קוק, שם יש הסבר לאותיות. הוא לא רוצה שנסביר לפי הספר ההוא. לא, כן. לא יודע, הוא כנראה מכיר, והוא לא רוצה שנסביר לפי ראש מילין. אני לא יודע מה זה פירוש האותיות. כן, בבקשה. יפה, סוף סוף מישהו שואל את השאלה הנדרשת. כן, כתוב כאן, בפסוק י"ח, בעברת השם צבאות נעתם ארץ. נעתם ארץ. נעתם ארץ. זאת מילה יחידאית בכל המקרא. כן, לכן אף אחד לא יודע מה פירוש נעתם. נסתם ארץ, אבל אם כבר ארץ זה לשון נקבה. נכון? מה זה נעתם ארץ? יכול להיות שזה לשון שירית, או שחסרה פה מילה. משהו נעתם בארץ, או נעתם בארץ. בקיצור, נעתם, לפי ההקשר, מדובר על לשון שריפה, חרוך, משהו שהתקלה. למה הסגר? אטום זה א' ת', פה זה עין ת'. בקיצור, אף אחד לא יודע מה זה נעתם. על פי הערבית יש מילה דומה, אז רוצים לומר שמלשון עשן, כן, ישחיר. לא ברור. על כל פנים, מה? כן, ברור, ברור, ברור. אבל אף אחד לא יודע בדיוק, כי זאת מילה יחידאית במקרא. יש הרבה מילים יחידאיות במקרא. טוב. אבל ברור שבני אותו הדור שבו ישעיהו דיבר, כן הבינו למה הוא מתכוון. ייתכן אפילו שהבינו עוד יותר טוב, כי יכול להיות שהוא רמז למשהו שכולם ידעו, או לאיזה שם של איזה פקיד, כן, ששמו דומה או משהו כזה. כלומר, יכול להיות שיש פה משחקי מילים, שאנחנו לא יכולים לעמוד עליהם, לצערנו. טוב, ויהי העם כמאכולת אש, איש אל אחיו לא יחמולו. האש אוכלת אותם, ביניהם יש שנאת חינם, הם שונאים אחד את השני, הם בתחרות. זה שורף, כן? כך אומר ישעיהו. כלומר, חברה מתפרקת מעצמה.
יש גם כשיש מאכולת אש, אנשים דורכים אחד על השני, שהם רוצים לברוח.
בדיוק. אז גם זה, כשאנשים בורחים, אז הם לא שמים לב אחד על השני, נכון. ויגזור על ימין ורעב, ויוכל על שמאל, ולא שבעו איש בשר זרועו יאכלו. אדם אוכל את עצמו. כן? מה אתה אוכל את עצמך? זהו, זה מה שאתה אוכל. טוב. ואז הוא עכשיו הוא מסביר את הנמשל. כן? כמו שלפני כן הוא הסביר ראש וזנב את המשל, ואחר כך הוא הביא את הנמשל. גם פה. מנשה את אפרים, ואפרים את מנשה. כן? השבטים של הממלכה הצפונית, הם אוכלים אחד את השני. כן? שניהם היו בנים של יוסף, כל אחד היה בכור. הרי מנשה היה הבכור הטבעי, אפרים היה הבכור שהוצב תחתיו, ועכשיו הם רבים כל הזמן ביניהם. כן.
אבל בסך הכל אפרים הופך להיות, בני אפרים.
נו.
לא, לא, בן בנימין, סליחה.
כן, טוב.
חלק מיהודה, לא חלק מאפרים.
מנשה את אפרים ואפרים את מנשה יחדיו המה על יהודה. ועוד, מתי הם מוכנים לעשות שלום, זה כשדי לריב עם השלישי. בכל זאת, לא שווה פה. ועוד ידו נטויה. מפחיד היום ישעיהו. עכשיו, הוא לא גמר עם זה. הוי! החוקקים חקיקי אבן ומכתבים עמל כתבו. מה זה? מה זה? הוי המחוקקים חקיקי אבן ומכתבים עמל כתבו. כן, מחוקקים, כן, לחקוק. זה לא דווקא חוקים. חקיקה זה גם כתיבה. כלומר, הוא מדבר פה על זה שהם כותבים דברים כדי לעשות עוול. מדובר עם כעל פסקי דין של בית המשפט. להטות מדין דלים ולגזול משפט ענייה עמי. להיות, מה קרה? לא יודע על מה אתה מדבר.
לא, לא, לא,
לא, לא, לא. להטות מדין דלים, ולגזול משפט ענייה עמי, להיות אלמנות שללם, ואת יתומים יבוזו. כן, זה מה שהם עסוקים כל הזמן, לגזול. ומה תעשו ליום פקודה? ולשואה ממרחק תבוא. מה פירוש המילה שואה? לא. זה גם, זה אסון, אבל זה לא המשמעות של המילה. שעון. שעון, שעון זה, זה רעש גדול. שואה זה רעש גדול. לא, לא שממה. שואה זה, זה, זה רעש גדול. כל שעון מאיר, כל מהיכל. אז, ומה תעשו ליום פקודה? מה זה פקודה? שהשם פוקד את אבונותיכם. זה הכוונה. ולשואה ממרחק תבוא. על מי תנוסו לעזרה? ואנה תעזבו כבודכם. זאת אומרת, בגלל שבמקום לסמוך על השם, אתם עברתם על דברו, ועשקתם יתום ואלמנה ועניים, אז ממילא הקדוש הוא כבר לא יעמוד לעזרתכם. בלתי חרע תחת הסיר. לעזוב הכוונה לתמוך. לתמוך, כן? כמו תקרה ומעזיבה. מה זה מעזיבה? זה מה שמחזיק. כן? על זה נאמר, עזוב, תעזוב, עמו. מה זה תעזוב? תרים. כן? זה נקרא, כן. מה? נכון. זה הכוונה. אז תעזבו, הכוונה, איך תתמכו בעקבותכם. יש גם משמעות שלה, כאישה עזובה, שתי המשמעויות יש לפועל הזה, בעברית קדומה כבר. נשאלת השאלה, איך בעברית קדומה זה נוצר, שמצד אחד לעזוב זה להזניח, מצד שני לעזוב זה לתמוך. זה באמת קשה. שמה? כן, אבל זה משמעות הפוכה. כן, לשרש ולהשריש. כן, יכול להיות. אבל זה קצת מוזר, בכל זאת. יש לפעמים לשורש אחד 12 משמעויות. למשל, השורש עין רש בית. עין רש בית. 12 משמעויות. למילה, לשורש פ קוף דלת. 11 משמעויות. כן? זה פשוט מדהים. נכון? מה? תנס? כן, כן. פי קוף דלת, תחפש, תמצא. אבל עין רש בית, כן? לערוב למישהו. הדבר ערב, מלשון ערב בלילה, מלשון ערבות, שזה השמיים, ערבה, שזה המקום הצחיח, לערב, כן? כמו שעוד נרבוב, ו... מה?
זה
מחרורה. כן, זה אני אמרתי. שתי וערב, נכון? יש ערב, יש שון ערבי, יש עורב, הציפור, כן? ויש עוד, זה לא. מה? אני אמרתי. העץ, העץ, עץ הערבה, כן? נכון, כערבים עלי מים, כן. בקיצור, יש הרבה משמעות, לפעמים פועל אחד, יש לו הרבה מאוד משמעות. מה, פקד? מה? לתת פקודה, לפקוד אנשים, לספור, להעניש, לגאול. כן, לשון פיקדון. בקיצור, יש... כן, אמרתי את זה, אמרתי את זה. בקיצור... זה שוב, זה מי שמתעניין בזה, במדע הפילולוגיה, התפתחות השפה ואיך משמעויות עוברות ממקום למקום, אז ילמד את זה. זה מרתק, אבל זה לא הנושא של שיעורנו זה. כן. פסוק ד' בלתי חרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפולו. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. שוב, הפסוק הזה העסיק מאוד את המפרשים, וכיוון שהוא מעסיק מאוד את המפרשים, סימן שאף אחד לא יודע מה הפירוש, לפחות באופן בטוח, של הפסוק הזה. אבל נאמר ככה, בלתי חרע, כלומר מי שלא השתחווה, תחת אסיר. אז תחת זה ישלם שהוא יהיה אסיר, והאסיר קורע, נכון? ותחת הרוגים ייפולו. ליפול זה גם כן סוג של השתחוויה. ואדם נופל תחת ההרוגים. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. כלומר זה הכנה של הממלכה במלחמה איומה, בשבי והרוגים. כן, זה אחת האפשרויות. כן. הרד"ק בעצמו מביא שלושה פירושים. שלו, של אביו ושל אחיו. כן. כן, טוב. בכל מקרה, אם כן, הנביא כאן מכסח חבל על הזמן את הממלכה הצפונית, וכאן הוא מסביר מי יעשה את כל העבודה הזאת. אשור. הוי, אשור, שבט אפי. ומתה הוא בידם זעמי. טוב, זה כבר השקפה כוללת לגבי הממלכות. כן, שהממלכות חושבות שהן מקדמות אינטרסים שלהן. מצד האמת, הקדוש ברוך הוא משתמש בהן. כן, הוי אשור, שבט אפי. כן, שבט. מה זה שבט? לא, דווקא לא. אתה רואה, אתה אמרת שאת המילה שבט אתה יודע, וזה לא נכון. המילה שבט פירושה מקל. מקל שבו מקים. כי יקיא איש את עבדו בשבט. נכון? או כל אשר יעבור תחת השבט. ומזה למדו שקבוצה אנושית גדולה נקראת שבט, בגלל שהיא מתאספת מסביב לבעל השלטון. שיש מקל בידו. כן, או כמו שהיה אצל המצרים. שהשבט היה סמל של מלכות. כן. שיתרם שם תראה. אבל היה, תסתכלו בציורים של הפרעונים, הם מחזיקים שם בידיהם שני מגלב ושבט. יש כל מיני אופנים להבין את זה, אבל כל פנים זה סמל של מלכות. אז הוי אשור, שבט, אפי. כלומר, הם השבט שמבצע את האף שלי. אף, מה זה? כעס. אף זה כעס. למה אתה הצבעת הרי על החותם ואמרת זה האף? שאלה למה? בגלל שכשאדם כועס, הוא מרגיש יותר את האף. נכון? חרון אף, אחד דומה. אז הוי אשור, שבט אפי. ובאמת הראיה ששבט פה זה מקל. כתוב, ומתה הוא בידם זעמי. הזעם שלי משמש להם כמתה. הבנת? כן, בבקשה. חרון אף, האף נהיה חם יותר כשאדם כועס. אז זה לשון חורה, לשון זה חם. כן, דומה, כן. יכול להיות. כתוב, עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. יש מוטיבים כאלה, גם בשפה המיתולוגית יש מוטיבים כאלה, אם אתה כל כך אוהב את האווירה הפגנית. עכשיו, אז איפה היינו? כן, יש ביטוי עוד יותר חריף אצל ירמיהו. ירמיהו אומר, נבוכדנצר עבדי. כן, זה משהו מדהים, הרי מדובר פה על אנשים רעים מאוד, שהיו בקנה מידה של היטלר עם מחשמו. כן, והקדוש ברוך הוא אומר, הוא עבדי, הוא שבט אפי, מתה, כן? כלומר, בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הם בכלל לא פונקציה. מה, משה?
עבדי.
משה זה בסדר, שיגיד על משה עבדו.
כן,
אז זהו, זה עד כדי כך. נכון, נכון, נכון. לא, הם שום דבר. הם חושבים שהם משהו, והקדוש ברוך הוא אומר, אני שלחתי אותם. כן. מה, נשאלת השאלה, איפה ההיגיון כאן? זה הרב קוק שואל באורות. איך אפשר להגיד על ממלכות שהם שלוחי השם? הרי הם עושים את השיקולים שלהם מסיבות גיאופוליטיות, כלכליות לפעמים, כל מיני דברים כאלה. אומר הרב, אבל יש קשר בין הדברים. כשלמדינה יש משהו בבטן, יש לה תרבות משלה, יש לה הרגשה של צדק ועליונות, אז היא גם חזקה מבחינה פיזית, בגלל שהיא משקיעה בהגנתה. אבל ברגע שיש בה שקיעה תרבותית, והיא בעצם משתעבדת לערכים ולאלים של הצד שכנגד, אז כבר אין להם כוח לעמוד מולו. ולך ביחד. מי הם שורש? הגויים הם שורש החטא? למה? החטא פה דווקא הוא של ישראל. כן, זאת אומרת, הם מרגישים שיש פה, באופן אינטואיטיבי, מרגישים שיש פה ממלכה חלשה. כיוון שהיא איבדה את נשמתה, אז אפשר להשתלט עליה. מעניין מאוד. בימי שלמה המלך, הממלכה של שלמה הייתה חזקה, נכון? מה עשה את החוזק שלה? לא. אה? ולמה היה כל כך הרבה כסף? היה שם, ממלכת ישראל שימשה כגשר בין הים התיכון, הסחר הפניקי, לבין האוקיינוס ההודי. באילת, עציון גבר, היו האוניות של שלמה, נוסעים עד אופיר, ומביא משם קופים ותוקים וזהב. זאת אומרת ש... הפונקציה שממלאת תעלת סואץ היום, זאת הייתה הפונקציה שמילה ממלכת יהודה בזמן השקיעה של הממלכה המצרית באותם הימים, הבבלית באותם הימים, אז כך שהגשר היבשתי היווה בעצם את העוצמה הכלכלית של ממלכת ישראל. מה שבר את זה? התפלגות הממלכה. ברגע שהתפלגה הממלכה, הגשר היבשתי הזה פסק. ממילא הייתה שקיעה כלכלית, גם של הצפון, גם של הדרום, ועלייה של ממלכות אחרות. פשוט מאוד. כן? זאת אומרת שיש יחס ישיר בין המעמד המוסרי, האחווה בתוך האומה, לבין העוצמה הפוליטית. הולך ביחד. כי מצרים אז הייתה חלשה. ואז הפניקים קרתו ברית איתנו. חירם מלך צור. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. סליחה על הבורות. למי אומר ישעיה את הנבואה הזאת? לא צריך, זה לא בורות, זה פשוט אי הקשבה לתחילת השיעור. אמרנו בתחילת השיעור שישעיה הוא פונה אל ממלכת ישראל, לממלכה הצפונית. בסדר? למה שהם יקשיבו לו? זה באמת שאלה מעניינת. יש להניח שהם כן יקשיבו לו. ממלכת. כן, נכון. אבל הוא נביא. אז הוא נביא, נביא מקשיבים להם. הוא מעביר מסרים לחבר'ה שלו בצפון. הרי היו גם נביאים בצפון, קצת. פה ושם, תמיד אליהו הנביא. נכון? הושע. הושע בן בארי, שהיה נביא צפוני, הוא רבו של ישעיהו. נכון? רבו של ישעיהו, והוא מנבא דווקא בבית אל. ואז אומרים לו, תעזוב אותנו, לך ליהודה. ככה אומרים לו שם. אז כנראה שבכל זאת, בין הושע לישעיהו, שמדברים אגב בסגנון מאוד דומה, יש קשרים. אחיה של נתקן, זה הרבה קדום יותר, זה 150 שנה לפני כן. 100 שנה לפני כן, מה? כן, 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 זה קדום יותר. טוב. פסוק, מה? כן, כן. הוא עשה את זה, כן, כן. פסוק, וואו. בגוי חנף אשלחנו, ועל עם עברתי עצבנו. מה זה עם עברתי? העם שמכעיס אותי. עברה, מלשון? כעס, נכון? עברה זה כעס. עם עברתי עצבנו. יש פה אפילו אולי רמז, כן? עברתי, עברי. אבל העברי הפך למכעיס, עברתי. כן? עצבנו. עברה וזעם. משלחת מלאכי רעים. עברה אחת וזעם שתיים, נכון? ועל עברתי עצבנו. לשלול שלל ולבוז בז. ולסומו מרמס כחומר חוצות. כן, זה ברור, השם של בנו, מאיר שלל חשבז, וגם מה שדיבר על יישום ומרמס, מה שהוא דיבר על הכרם, נכון? שהכרם השם צבאות בית ישראל ובית יהודה, שישים אותם למרמס כחומר חוצות. מה זה חומר חוצות? מה זה חומר? זה חמר, זה אדמה שממנה עושים כלים, כן? שצריך ללוש אותה, כן? ללוש את האדמה הזאת. כן. והוא... מה? חומר חוצות זה חומר שדורכים עליו כדי להכין אותו לקדים. כן, עושים ממנו אחר כך כלי חרס. מה? לא, לא. אדם, למשל, פעם הרחוב היה משמש לכל מיני דברים. לא רק כדי שאנשים ובהמות יעברו, אלא תוך כדי שאנשים עוברים, הם דורכים על משהו. אדם רצה שהחומר שלו, שהוא עושה ממנו את הגדרות, יתרכך, היה שם אותו על המדרכה. אנשים היו עוברים ודורכים עליו. כמו האור... מה? כמו ה... מוכרי שטיחים. או, אני ראיתי את זה, כן, ראיתי את זה בחברון. לוקחים אור של בהמה, אור של כבש, וכדי לאבד אותו צריך שידרכו עליו. אז שמים את זה על המדרכה, עם הדם ועם כל הלכלוך והכל, וגם מלח שמים על זה, ואנשים עוברים. כן? זאת המטרה, כן? לדרוך על זה כדי לאבד את האור. בדיוק. אז יש דיונים במשנה על זה. אם זה מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה. כן? זה מלכלך את הכביש או דברים כאלה, כן? יש דיונים על זה. אז זה חומר חוצות. يعني האדם רצה שהחומר שלו יתרכך, אז שם אותו בחוץ. אז זה הופך להיות כאפר לדוש. כן. והוא... כן, גם הזיבול של השדות וכו'. אז זה שאלה, אם מותר בימות הגשמים או בימות החמה וכו'. בסדר. והוא... לא כן ידמה. מי זה הוא? אשור. אשור הוא טיפש. הוא חושב שהוא מקדם את העניינים שלו. והוא לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב. כי להשמיד בלבבו, ולהחריד גויים לא מעט. כי יאמר, הלא שרי יחדיו מלכים. אני אשים את השרים שלי מלכים בתוך מחוזות האימפריה. הלא כחרקמיש קלנו, אם לא כערפד חמת, אם לא כדמשק שומרון. זה הכי מובן שיכול להיות. הלא, זה האם לא, כן? כחרקמיש קלנו. הוא יעשה לקלנו מה שהוא עשה לקרקמיש. ישמיד את קרקמיש. קרקמיש זאת עיר בצפון הפרט. ששם הייתה, היו מלחמות קשות מאוד בין מלכי מצרים למלכי החיטים. כן, זה היה מקום מאוד מאוד אסטרטגי, קרקמיש. נכון. אז קרקמיש הייתה, זה כמו שהייתם אומרים, אני יודע, עיר מרכזית מאוד, נגיד איסטנבול, כן? איסטנבול זה השער של הים השחור ושל הים התיכון והמעבר בין אסיה לאירופה, משהו אסטרטגי. קרקמיש אותו דבר. כן? הלא כחרקמיש קלנו. זה קלנו זה בסוריה. כן? אם לא כארפד חמת. הרי גם ממלכת ארפד נפלה בידי האשורים, אז גם חמת שהיא לא רחוקה מארפד. כן? גם אותה הוא יכבוש. הוא הולך ומתקרב, אני הולך וכובש. כמו קרקמיש, אני כובש את קלנו. כמו ארפד, חמת, מה? ארפד זה בצפון סוריה. כל אלה ממלכות. כן, חמת גם כן. רק שחמת זה יותר מערבה, וארפד יותר מזרחה. הוא מספר מה הולך בראש של מלך אשור. בדיוק. לא, הוא לא מפרש לבוא. הוא מספר מה מלך אשור מספר לעצמו. איך הוא מנתח את הדבר? כן, אם לא כדמשק, שומרון, כן יכבוש את דמשק, גם את שומרון. כן, זה כבר זה, התיאבון בא עם האוכל. הוא הולך וכובש ממלכות. מה
אקטואלי?
זה עיסוק בקרימינולוגיה. כן, יש מלחמות. לך יש זמן לדעת מה קורה באקטואליה. אני כל הזמן עסוק בלימוד טקסטים עתיקים, אז אני... טוב. כאשר מצאה ידי לממלכות האליל ופסיליהם, מירושלים ומשמרון. כלומר, אצלו, אלוהי ישראל, זה לא שונה מכל האלים. כן? הלא כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה, כן יעשה לירושלים ולעצביה. הוא חושב שירושלים זה עיר אלילית. כן? ברור.
שומרון הייתה עיר אלילית?
לא, שומרון לא הייתה אלילית. והיה כי... היו גם עובדי עבודה זרה, אבל לא רק זה. גם עבדו את השם. הוא לא מנבא, הוא מדבר על התוכניות של מלך אשור. מלך אשור הולך וכובש דרומה. זה בגלל שהבטריה הולכת להיגמר. כן, מה אתה אומר? כן, זה המחשבה שלו. כלומר, מלך אשור, הוא חושב עד ירושלים. לך תדע אם הוא לא חושב על מצרים אחר כך. כן, כלומר, יש לו תוכניות לאט לאט. האם... נוכל להקיש מחוסר משמעותה העצמית של אשור שהייתה רק שבט אפו, גם לחלק ממקימי המדינה שהייתה מעורבת בתוכניתם המקורית תכנונים זדוניים שונים של מחיקת היהדות. היינו אמורים להתייחס רק למציאות ולא למי שחוללה. נכון? ולכן צריכים כל החרדים לחזור בתשובה מזה שהם אינם מוכנים לראות את יד השם על ידי בן גוריון ועל ידי משה דיין ועל ידי... אהוד אולמרט וכדומה, שהקדוש ברוך הוא שלח את עבדיו לגאול את ישראל בעל כורחם. מה? אהוד אולמרט עשה מלחמת לבנון השנייה. תשמע, זה ענק. הוא אפילו הצליח לגרום למלחמת שלום הגליל להיקרא מלחמת לבנון גם כן. ולכן צריכים לחזור בתשובה כל אלה שאינם מוכנים לראות את שליחי השם. כן? בגלל שלא מוצא חן בעיניהם מי שהשם שלח. אני זוכר שפעם מישהו בא לרב צבי יהודה, אמר לו, כבוד הרב, יש אומרים שלא יכול להיות שגאולה תיעשה על ידי כופרים. אמר הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פללה, למ, פם פם.